רדיו סול COIL, הרדיו של ישראל. 30 שניות על רדיו סול. רדיו סול היא תחנת הרדיו האינטרנטית הגדולה בארץ. רדיו סול COIL, הרדיו של ישראל. 30 שניות על רדיו סול. רדיו סול היא תחנת הרדיו האינטרנטית הגדולה בארץ, המשדרת 24 שעות ביממה, מונה 36 שדרנים, מועברת בשם הוויזואלי. רדיו סול משדר במגוון סגנונות מוזיקה, מגוון גדול של תוכניות, אקטואליה, תרבות, הופעות לייב ואופן, מיסטיקה ודרך חיים, יהדות וסקירת אירועים הישר מהשטח. ניתן להאזין לרדיו סול באפליקציית רדיו סול ישראל או באתר האינטרנט radiosol.co.il. רדיו סול COIL, הרדיו של ישראל.
כאן דודי אסייג, מנכ״ל אקסיון נדל"ן. קבלו את השקעת השנה, קרקע פרטית בזיכרון יעקב ב-139,000 שקלים. חייגו, כוכבית, 3634. הקרקע אינה זמינה לבנייה.
פודקאסט, אחד מהטרנדים החמים שיש היום. רוצים להקליט פודקאסט משלכם? רוצים שכל העולם ישמע אתכם? רדיו סול, הרדיו האינטרנטי הגדול בישראל, מזמין אתכם לאולפן ההקלטות האיכותי והמקצועי ביותר, עם פודקאסט אודיו ווידאו כולל גרינסקרין. לפרטים נוספים חייגו 03-677-3636.
בשבוע הקרוב, הטבת מנכ״ל לרוכשים מגרש נוסף בזיכרון יעקב, הנחה של 29,000 שקלים. לפרטים חייגו כוכבית 3634. אקסיון נדל"ן, הקרקע אינה זמינה לבנייה.
עמותת כל נותן, המרכז לסיוע חברתי. עמותת כל נותן מסייעת למשפחות נזקקות, חיילים בודדים, נוער, נוער בסיכון, אנשים עם מוגבלויות וצרכים מיוחדים. העמותה מקימה תוכניות סיוע והשרה בתחום התקשורת והמוזיקה ומקרבת בין תרבויות במגזרים השונים. תרומתכם קטנה כי גדולה יכולה לסייע לאלפי אנשים. לתרומות חייגו עוד היום 03-677-3636. עמותת כל נותן, המרכז לסיוע חברתי.
כל נותן, המרכז לסיוע חברתי.
מאזינים לתוכנית מדברים מקומי, הסיפורים מאחורי החדשות בשרון, בהגשת דודי גליקו.
מסתבר שצריך לפתוח את המיקרופון בשביל לשמוע מיקרופון. כן, ושלום לכם, ברוכים הבאים למדברים מקומי, סיפורים מאחורי החדשות המקומיות. אבל לפני הכל אני רוצה להתחיל עם להזכיר את שמם של שלושה גיבורי ישראל, מש בדקות האלו מובל עם לוחות, רועי מילר מהרצליה, סרן רועי מילר שנהרג אתמול בקרב בעזה, מוקדם יותר השבוע אייל אבניון, רב סרן אייל אבניון, איש מילואים מאוד השרון, גם הוא נהרג בקרב בעזה, ובמוצאי שבת מובל עם לוחות יאיר אביטן מרעננה, גם הוא גיבור ישראל, נהרג בקרב בעזה. המלחמה הנוראית הזאת נמשכת 9 חודשים והמחיר הוא כבד, כבד מאוד, ואנחנו צריכים ללמוד לחיות איתו. אז יש זכרם של רועי מילר, של אייל אבניון, של יאיר אביטן ברוך, ובתקווה שאלו יהיו האחרונים, הקורבנות האחרונים. בואו נתחיל בתוכנית. תהיה אותנו 4 אורחים היום. ערן ורנר, יושב ראש הנהגת הורים בכפר סבא, על סיום שנת הלימודים, תחילת שנת לימודים, על כל מה שקורה באמצע. ויקטור גנפי, יושב ראש, סליחה, מנכ״ל ארגון הקבלנים שרון שמרון, על 9 חודשים למשבר, האם הקבלנים למדו להתמודד איתו, שעדיין המשבר בעיצומו. עם בעל ראם, תדליק לנו אור במגדלור של החרדה הכלכלית שכולנו חשים, תהיה לנו טיפים איך לא להיכנס לבורות עמוקים יותר. ואחרי שנתיים הקאנטרי קלאב בהרצליה החל לפעול, פלורה מיאלי תספר לנו על על כן, על השמחה וגם על הביקורת שיש לה על המחירים ועל הלוחות זמנים. נתחיל עם משינה. לא, נתחיל עם אל מזור, שירה באינדיאני, מיגל.
אני עונה מתוך שיעול לא שומעים כל כך טוב זו כנראה שיחה מחול הלו, הלו מי אמור it's Miguel I'm calling you in Israel just to say that I love you just to say that I love you
Did I wake you up while you're sleeping alone is that a man's voice I hear on the phone Know that I love you
מי? מיגל? זה נוחת עליי כמו מכה לילות טרופים בטיפי ודייג עם חכה אהבה שאפשר איתה
ארץ רחוקה
מה אני מיליון שנות או משם עמוק בתוך מלבול עוד לא התאפסתי מאז שפזרתי מחול אתמול ניתקו את החשמל חודשיים אין לי גז עדיין מנגנת אבל שום דבר לא זז מי אמור? It's Miguel I'm calling you in Israel just to say that I love you just to say that I love you
Just to say that I love you, אלמה זוהר שרה, ערן ורנר, יושב ראש הנהגת הורים כפר סבא, אתה אוהב את התפקיד?
שלום דודי, מה שלומך?
אני בסדר גמור.
אין ספק שזה תפקיד מאוד תובעני. אני עוד לא יודע להגיד לך אם אוהב או לא, אבל אני בהחלט חושב שהתפקיד נחוץ ויש הרבה במה להתגאות בשנה המורכבת הזאת.
כן, ידעת את זה לפני שנכנסת לתפקיד ואין חרטות, אני מניח.
ידעתי את זה, נכנסתי לתפקיד אחרי הרבה שנים בהנהגת הורים, וגם בעיצומה של המלחמה, אז בהחלט ידעתי למה אני נכנס.
אוקיי. אז בואו נתחיל עם שיחה על המלחמה, תקשיב. מאז פתיחת הקורונה בעצם, בשנת 2020, אנחנו לא נמצאים בתקופה נורמלית, והשנה הזאת רק הגבירה את חוסר הנורמליות, גם המלחמה, גם מערכת הבחירות שהייתה באמצע, גם חוסר ודאות, ובאמצע צריך גם לנהל שגרת לימודים בבתי ספר. נכון שאתם הנהגת הורים, אבל בכל זאת אתם יושבים ורואים מה קורה מסביב. איך מתמודדים עם זה?
אז אמרת נכון, מאז הקורונה אנחנו מתמודדים עם מצבים שונים של חוסר ודאות, אנחנו מתמודדים גם עם צרכים שונים של מערכת החינוך. חלק חשוב זה היה הסתה של מתן מענה גם לצרכים הרגשיים של התלמידים בכל שכבות הגיל. בשנה הזאת נערכנו להתמודד גם עם הנושא של הביטחון הפיזי של התלמידים. אני מזכיר לך שבתחילת הלחימה, במשך שבועות ארוכים היו פה מטחי רקטות אל מרכז הארץ. אנחנו פתחנו בזהירות את הלימודים מחדש, אפילו תוך כדי ביקורת הזה שהיו כאלה שחשבו שהתמאמנו יותר הלמידה. פתחנו בקפסולות, דאגנו שכל התלמידים יוכלו להיכנס בזמן סביר תוך תרגול למרחבים מוגנים. זה גם אמר להעתיק גני ילדים וחלק מבתי הספר לפצל לקפסולות. בתור למה שנעשה בקורונה.
סליחה שאני קולטה אותך, אבל אתה מדבר פה לישון רבים. יש פה הנהגת הורים, ויש פה עירייה שאמורה לדאוג. אתם לא רק אמורים...
אני רוצה להגיד לך שבתקופה הזאת, אנחנו מצאנו את עצמנו, בתור יושב ראש הנהגה, כמעט מדי יום בחמל העירוני, יחד עם כל גורמי העירייה, ולקחנו, היינו שותפים מלאים בקבלת ההחלטות, בכל הנושא של מתווה החזרה ללימודים, ברמה של כל בתי ספר, גני ילדים, תוכנית ההבטחה, הכל נעשה בשיתוף מלא שלנו, ולכן אני מרשה לעצמי לדבר ברבים.
אוקיי, אבל מעבר לזה, ממשיכים להתנהל, היו בחירות, ואז אתה מתחיל לקבל הודעות מעיריית כפר סבא, סוגרים גן ילדים א', סוגרים גן ילדים ב', ויש לכם פה סד שאתם צריכים להתמודד איתו. מצד אחד לתת מענה להורים, מצד שני, יש גם אילוצים של המערכת שאתם מבינים אותם. איפה אתם עומדים כאן? גם כמה זה אנחנו או ש... כאן כבר יש שתי חזיתות.
קודם כל התפקיד שלנו זה לדאוג לאינטרסים של ההורים, אבל הדבר הכי חשוב זה גם להבין את הנתונים ואת העובדות. ואחד הדיסאינפורמציות הגדולות שממסמסות את העניין סביב הטענות על סגירת גנים, היא שהמציאות היא בדיוק הפוכה. ואני בתור אחד שהרבה שנים נמצא בהנהגת הורים, וגם הייתי יושב ראש ועד הורי הגנים, והובלתי את המאבק להקטנת הצפיפות בגני הילדים, אני יכול להגיד לך שהנתונים היום הם by far טובים מאשר הייתה העיר בעשור האחרון. והסיבה המרכזית היום לסגירת הגנים הבודדים שהולכים להיסגר, זה שיש ירידה מתמשכת, שנה אחר שנה, לפחות מ-2018 ועד היום, של כמות הילדים בגני הילדים, וכנגד לזה עלייה בכמות הילדים בבתי ספר היסודיים ועל יסודיים. יש התבגרות מסוימת של העיר, זה בא במחזורים, ואם ב-2018 היו 3,600 ילדים רשומים בגני היולה, השנה הזאת הולכת להיפתח עם 3,030. זאת אומרת, ירידה של 600, קרוב ל-17% ירידה בכמות הילדים שרשומים בשלושת השנתונים האלה שממלאים את גני היולה. ובהתאם לכך נסגרו גנים, היינו במצב שבסי היו 120 גנים, ועכשיו היו 108, זאת אומרת לאורך השנים נסגרו מספר גנים. יחד עם זאת, הצפיפות בגנים דווקא ירדה. ולא רק שהיא ירדה, היא מגיעה לשיא הכי נמוך שלה בשנה הבאה, שעוד אפילו אין לנו את הנתונים נוספים, יש לנו את הנתונים של השיבוץ הראשון, וזה עוד לפני ההשמה לגני חינוך מיוחד. אז אם ב-2020, אני זוכר כשהובלתי את המהלך הזה, היה לנו צפיפות בגני היולה של 31.7 ילדים בממוצע בגן, בשנה הבאה אנחנו פותחים ממוצע של קרוב ל-27, קצת פחות מ-27 ילדים בגן, והנתונים האלה, לפחות בשלוש שנים האחרונות, הם לא רק שהם במגמת שיפור מתמדת, הם גם הנמוכים ביותר בכל אזור השרון.
ויש גם צפי הלאה לשלוש שנים הבאות?
אני רוצה גם להגיד עוד משהו, כי אנחנו מסתכלים רק על הממוצע, אנחנו מסתכלים גם על הגנים שהם בקיצון, שהם צפופים, שיש בהם 34-35 ילדים. ב-2020 היו 60% מהגנים היו במצב הזה. בשיבוץ הראשון של השנה, אנחנו מדברים על 16%, ממה שאני יודע, אנחנו עוד לא פרסם, עוד לא פרסמה את סוף השיבוצים והנתוני הירורים, אבל כנראה שהמספר הזה התקרב מאוד למספר חד ספרתי. אז בכל הפרמטרים יש ירידה מאוד משמעותית בצפיפות. עכשיו ברור שכשזה פוגש הורה, שבכל זאת שובץ הוא אחד מהאחוזים הבודדים שמגיעים לגן, שיש לו 34 ילדים או 35 ילדים, זה לא נעים, אנחנו מסתכלים על זה. ושוקלים ומציפים את הצורך במקומות מסוימים לפתוח גן נוסף. אז כמובן יש בזה שיקולים, כמו שאתה אמרת, לא רק של העירייה, אגב, גם של משרד החינוך, שבסופו של דבר מעסיקת הגננות, ולפעמים תוספת של גן ככה גבולית מבחינת האישור. במקומות שדרשנו את זה, בינתיים יש ירידה ברישום, חלק בגלל הסתה לחינוך מיוחד, חלק בגלל תוצאות של הירורים, כך שבסך הכל, כמו שאמרתי, המספרים הם בהחלט בסדר.
והתכנון קדימה, הרי יודעים פחות או יותר כמה ילדים יש בשנתונים הצעירים יותר בכפר סבא?
נכון, התכנון כזה, נכון להיום, בעקבות סגירת מספר מבני גני ילדים, זה אפשר להעיר, מה שתקרא, להשמיש אותם לצרכים אחרים, כמו לפעוטונים, או להשכרה לצרכים כאלה אחרים, עם אפשרות כמובן לפתוח את הגנים בחדש, לכשתהיה גדילה של האוכלוסייה. לא מחזיקים גן במשך שנים פתוח, רק בגלל שבעוד 3 או 4 שנים צפוי שהוא יתמלא מחדש. צריך לנהל את המשאב הזה גם בסכר וביעילות, ובהחלט יש מה שנקרא מגמה של גנים שיכולים להיסגר ובעתיד להיפתח מחדש. טוב, זה נכון שנוסטלגית לא נעים לראות גן שהוא ותיק בשכונה היה קיים במשך שנים, משנה את הייעוד שלו, או נסגר, או מחליף את השם שלו, אבל זה חלק מהתפתחות של העיר.
כן, טוב, זה גם תלוי בבעיות אחרות, בעיר כפר סבא, אבל זה כבר מחלקת הנדסה, לא נדבר עליה עכשיו. אבל אני רוצה להעלות נוסטלגיה, לדבר על נוסטלגיה במשפט האחרון שלך. אני רוצה להגיד לך שתי מילים ותגיד לי מה הקונוטציה. מפעל המים.
נוסטלגיה בשבילי?
בשבילך, כן.
אז כן, אני חושב שזה היה ב-2000... 2020, אני ניהלתי מאבק להגברת השקיפות במפעל המים, מאבק שבסופו של דבר הוביל לזה שכל הוועד המנהל של מפעל המים פוזר ובמקומו מונה.
אתה דמיינת את זה? דמיינת את זה לפני 4 שנים, כבר יותר מארבע שנים, שאחרי ארבע שנים עדיין לא יהיה פתרון לסוגיה של השקיפות והניהול התקין?
לא, אז היות שדיברנו על זה גם אז וגם מאז, אז קודם כל בתחילת הדרך לא דמיינתי שזאת תהיה התוצאה, ובוודאי שלא שהייתי משך ארבע שנים. אני חושב שהתוצאה הייתה חשובה בהיבט שנעשו מהלכים להגברת השקיפות, ולחזרה לניהול סדור ומקצועי של מפעל המים. יחד עם זאת, אני חייב להגיד שהתקופה הארוכה שבו הוועד הממונה לא בעצם מבצע את הניהול השוטף של מפעל המים, אבל לא את המשימה של לשמו הוא מונה, עד כדי כך זה מרגיש שככה נהנים מהאנרציה של המשך ניהול מפעל המים, אבל בסופו של דבר המטרה שלהם הייתה להסדיר את התקנון, להסדיר את מערכת היחסים באופן כזה ש תאפשר להחזיר את מפעל המים לנבחרי הציבור. אני חושב שאחד הדברים שעיכבו את העניין הזה, שגם, כמו שאתה יודע, הייתה עתירה לבג"ץ, שהוגשה כדי לבטל את התקנה שקובעת שמועצת העיר היא בעצם הגוף העליון, אספת המורשים של מפעל המים. העתירה הזאת נדחתה. היום אנחנו בעצם הוסרה המשוכה הזאת מחייבת עכשיו בעצם ומאפשרת להסדיר את הנושאים שלא טופלו עד עכשיו.
והערכה שלך שזה כבר לקראת פתרון?
הערכה שלי זה שאנחנו בישורת האחרונה, אני חייב להגיד שמונתה רשמת חדשה שלטעמים נכפזה והציעה מתווה לא נכון, שהיה בו גוף מנהל שמורכב גם מנציגים של השר וכל מיני מינויים פוליטיים חדשים שלא לזה פיללנו. אנחנו, אני ו... שותפתי אתי בוים שיעליתי את המאבק הזה, הפנינו במכתב לרשמת את הטענות שלנו לגבי ההסדר הזה והבעיות החוקיות שנולדות ממנו. אני חושב שבסופו של דבר השעה הגיעה להחזיר את מפעל המים לתושבי כפר סבא גם בהיבט של הניהול שלו, ותוך זה שאנחנו יודעים שמועצת העיר היא הגוף העליון, זה לא אומר ש חברי מועצת העיר צריכים להיות בכפל תפקידים, שזה מה שייצר את ניגוד העניינים המובנה שדיברנו עליו. אני חושב שבאמצעות שילוב של מהותי של דירקטורים חיצוניים שיוכלו לעשות את הניהול השוטף יחד עם הפיקוח של מועצת העיר, אפשר להחזיר את הפעילות של מפעל המים בפעילות תקינה לטובת תושבי כפר סבא.
אוקיי, בוא נדבר קצת פוליטיקה ברשותך, אתה קצת מבין פוליטיקה. אנחנו ארבעה חודשים אחרי הבחירות, היה לנו שיחות גם לפני הבחירות, ואין שקט. בעוד השרון, למרות שראש העיר ניצח ברוב משמעותי מאוד, הוא עדיין לא הצליח להרכיב קואליציה ולא מצליח להעביר תקציב. בכפר סבא, ארבעה חודשים אחרי הבחירות, אין עדיין תקציב, והיה סיפור עם מהנדס העיר השבוע, שראש העיר ניסה להדיח וכרגע נדחתה ההדחה. בהרצליה, קואליציה, האופוזיציה של שני אנשים עושה לראש העיר צרות צרורות. מה קורה פה? אי אפשר לנהל הריב בצורה ראויה?
קודם כל, אין שקט במדינה. אז באופן טבעי, כשאין שקט במדינה, גם אין שקט במוניציפלי. אבל אני בסך הכל לא רואה את הדברים כמוך. אני חושב שאנחנו מדברים מדי פעם, אני חושב שבסך הכל עברו, כמו שאמרת, ארבעה חודשים מהבחירות. לוקח זמן להרכיב קואליציה, לוקח זמן להתחיל להגיע לעבודה מוסכמת. עם כל הכבוד, ארבעה חודשים זה פרק זמן, לא רק שהוא סביר, החוק קובע שבשנת בחירות...
תעזבתי מהחוק הרן, ארבעה חודשים,
אנחנו מדברים... שישה חודשים להגיש תקציב.
נכון, אבל לא יפה ראשי שהמשיכו את התפקיד שלהם.
אבל יש לה, אבל זה לא רק...
וגזברים שהמשיכו את התפקיד, ומנכלים שהמשיכו את התפקיד.
זה נכון שיש ראש... מבחינת הגורמי המקצוע, אני ספק שהם מוכנים וערוכים. יש הרכב חדש להנהלת העיר, עם שותפים רבים, יש תוכנית, אם אתה יודע, להגיש תקציב, סתם כדי להגיש תקציב, אפשר לקחת את התקציב של שנה שעברה, שזה בעצם מה שקורה, ולהמשיך אותו. זה תקציב של 1/12. כשרוצים לעשות פעולות משמעותיות, זה תהליך שלוקח זמן, וכמו שאתה יודע, החוק מאפשר שישה חודשים, ואפילו ארכה של שלושה חודשים נוספים, עוד עד ספטמבר להגיש את התקציב. אין לי ספק שתקציב עיריית כפר סבא יעבור. אני תקצב שזה, אין ספק שיש גם אתגרים מאוד גדולים בתקציב הזאת, בכל הערים בארץ.
בכל הערים בארץ, לא מדברים על הגירעונות שנוצרו בעקבות המלחמה, לא מדברים על אתגרי הביטחון שצריך לממן אותם, לא יודעים מאיפה זה יתממן, לא מדברים על זה שהממשלה לא מתפקדת והיא לא תומכת ברשויות
המקומיות. אתה יודע, בתחילת הדברים כאילו רמזת שאנחנו סיימנו את שנת הלימודים, עוד לא סיימנו אותה, יש לנו עוד... עוד 3,000 ילדים בגני ילדים.
אני לא יודע מה, איתך הקטנה שלי כבר סיימה את הבגרות האחרונה, מבחינתי סיימנו.
גם הבגרויות עוד לא הסתיימו, אבל יש לנו עוד ילדים בגני ילדים, יש לנו עוד ילדים בבית ספר של החופש הגדול, 2,500 ילדים, 116 כיתות, יש לנו בכל החטיבות עדיין פעילות. השנה עוד לא הסתיימה, אבל אחד הדברים שקרו במהלך השנה, היה תוספת מאוד מאוד גדולה של עלויות בתיכון, בעיקר בחינוך. נוספו הרבה מאוד אמצעים... לחינוך, מאבטחים, מאבטחים בגני ילדים או סדרנים, אופנועים, זה עלויות אבטחה, זה חלק אין לי ספק שזה חלק מהדברים שמאתגרים את התקציב, אבל לא היחידים, ובסופו של דבר,
אתה הרבה יותר אופטימי ממני, ערן.
אני אופטימי, אני גם אופטימי שאנחנו נצליח להביא לכך שבחינוך ההשקעה לא תקטן.
אני לא מדבר על כפר סבא, אני מדבר בכלל על החיים שלנו פה באזור השרון.
בוא נגיד שבכפר סבא אני יותר אופטימי ביחס לחיים שלנו ברמה המדינית.
אוקיי. טוב, רן ורנר, תודה רבה לך, ונתראה בקרוב בפרלמנט. מתי שהוא יתכנס.
יש שבוע טוב.
תודה, רן, ביי ביי. מה נשים לנו עכשיו? מיקה קרני? לא. נשים את לכתבות ויקטור קנפי, אהבת תועל לבניין.
יום יום שאת עוברת כאן בתשע אך לך שרוקים מן הסולם ותאמיני לנו זהו משע שאת לא עוצרת מעולם כשאת רובשת את הסמלה האדומה אז בבניין לפתע צומחת עוד קומה ולו ידעו הפיגומים לשיר כי ישמעו אותם בכל העיר את אולי קטנה אבל כתפנו איתנה וכל חיוך שלך אצלנו חג יש לך פה עניין עם פועלי בניין שאוהבים אותך עד ראש הגג את משגעת פה בתור הנוער ואת תסרקות כשאת עוברת בעקל גבוה עד שבסים
שלום לויקטור קנפי, מנכ״ל ארגון הקבלנים שרון שומרון, מה שלומך ויקטור?
שלום דודי, שלום לכל המאזינים. שלומי טוב, מה שלומך דודי?
אני בסדר גמור, אהבת פועלי בניין שמתי לך ברקע.
כן, שמעתי.
כן, אז בואו נשנה קצת, מצוקת פועלי בניין. אנחנו 9 חודשים, ביום ראשון זה 9 חודשים מאז היום הנורא שהפך את החיים של המדינה ושל העם שלנו. אבל בואו נדבר ברמה הפרטנית, דיברנו כבר מספר פעמים מאז. 9 חודשים והענף כבר התגבר על המשבר?
לא, לחלוטין לא. אי אפשר להגיד שהענף התגבר על המשבר. תחילה אני אגיד שאני כמנכ"ל ארגון הקבלנים מחוז השרון והשומרון, מייצג כ-260 חברות בנייה וקבלנים שפועלים בכל התחומים, בנייה למגורים, תשתיות, מערכות וכדומה. תראה, אין שום דבר לא קרה בעצם, ומאז ה-7 באוקטובר הענף נמצא במשבר חסר תקדים, משבר שלא היה כמותו, שהוא משפיע גם על תחומי המשק האחרים, אין ספק בכלל. תראה, אני דודי רוצה להזכיר לך, בוא אני אתחיל קודם כל בהגדרה, איך בעצם הענף נראה כרגע. הענף, במקום להיות הקטר המוביל את המשק, הפכו אותו להיות הקטר, הקרון המעצף, ככה הייתי קורא לזה. זה בעצם מצב הדברים כרגע. כולנו זוכרים שבתקופת הקורונה הענף עבד, רגיל, החריגו את הענף, וכתוצאה מכך הכלכלה במדינת ישראל לא נפגעה. אני פשוט לא מבין מדוע ההכרה הזו בתקופת הקורונה שהענף הזה הוא הקטר של המשק, הוא מבטיח את היציאה של המשק ממשברים, העניין הזה לא מוכר כרגע. המציאות הזאת היא לא מוכרת כרגע, שזה בעצם הענף שצריך לעשות הכל כדי שיעבוד באופן מלא. עכשיו, אני לא צריך לספר לך, אתה בקיא ואתה מכיר, אני מניח שגם המאזינים מכירים את המצב בענף הבנייה ואת המצוקות. מצוקה בעובדים, מצוקת האשראי, מימון, שחלק מהדברים היו עוד לפני השביעי באוקטובר ונגררו לתקופה הזו. לא בכדי השבוע התכנסה השדולה, ישיבת השקה של השדולה לקידום הבנייה והדיור בישראל, בשיתוף של חברי קואליציה ואופוזיציה, בראשות חבר הכנסת זאב אלקין וחבר הכנסת אלי דלל, בקריאה לתוכנית חירום לפתרון של המשבר. כי המשבר הוא באמת קשה. המשבר הוא באמת באמת קשה, הוא בעייתי.
אנשים לא מבינים את המשמעויות, אז זה מעבר להם, כל המסיכים לקבלנים, הם מרוויחים, הם מיליונרים, מחירי הדירות, מחירי הדירות. הם לא מבינים עד כמה זה משפיע בעצם על הכל. אין התחלות בנייה, אין היטלי השבחה לרשויות המקומיות, אין היטלי השבחה לרשויות המקומיות, אין פיתוח עירוני, אין פיתוח עירוני, העיר נעצרת. מחסור בדירות, מעלה מחירי שכירויות דירות. אין פה בעצם אחד שלא נפגע מהמעגלים הראשונים או השניים או השלישיים מהמשבר הזה.
העובדה היא שאין עובדים לענף. הפלסטינאים לא נכנסים כבר מאז השביעי לאוקטובר. יש סגר מבחינת הפלסטינאים. התפוקה, כתוצאה מכך, ההבאה של עובדים זרים מהודו, סרי לנקה, בקצב איטי ביותר, גרמה לכך שהתפוקה ירדה ל-50%, וירידה של התפוקה ב-50%, זה המשמעות שלה, יש לה השלכות שהן ברורות לגמרי ברמה הפרקטית, זה קריסה של חברות בנייה, והשבוע אנחנו חשפנו לציבור את הנתון, נשיא ההתאחדות חשף את הנתון המדאיג של קריסה של 350 קבלני ביצוע, קטנים ובינוניים. עכשיו, קריסה של חברות בנייה, זה גורר אחר, יש לזה משמעויות, זה גורר אחריו פיתור העובדים, זה גורר אחריו פגיעה בכלכלה, גם הנקודות שציינת, גם פגיעה בכלכלת המדינה, פגיעה בכלכלה ברשויות, יהיה מנחסות לרשויות, זה פוגע גם ברשויות, והדבר הכי הכי משמעותי, אנחנו כרגע נמצאים במצב שהוא מצב משברי, אבל עוד מעט, אני מקווה, בשבילנו, בשביל כל עם ישראל, עוד מעט נצא מהמשבר הזה, ואנחנו ניתקל ונמצא מציאות שבה זוגות צעירים, אם קודם ידם לא הייתה משגת לרכוש דירה, היום הקושי הוא פי כמה. הקושי יהיה פי כמה. כי המשמעות של עבודה בתפוקה של 50% או אי מתן אפשרות ומשאבים לענף הבנייה לעבוד באופן מלא, ייצור מצב של מחסור בדירות, ייצור מצב של זינוק במחירי הדירות, תיצור מצב של עיכובים במסירת דירות, וגם אלה שמחכים לדירה שלהם, יהיה להם בעיה. כבר עכשיו יש בעיה.
זה עוד לפני שדיברנו על השיקום הצפון, שיקום הדרום, פתרונות מגורים לאוכלוסייה שפונתה, אם הם לא יחזרו במהרה לבתים שלהם. פשוט מצב קטסטרופלי, ואתה אומר שאין שום האור שאנחנו רואים בקצה המנהרה הוא רכבת, הוא לא אור באמת.
תראה, זה כמעט נכון. אנחנו מקווים, הרי מה בסופו של דבר אנחנו עושים? אנחנו לא שוקטים על השמרים, אנחנו חייבים למצוא פתרונות יצירתיים למצב, החל מזה שאנחנו חייבים לסגל את עצמנו ולשנות את הקונספציה לגבי ההעסקה של עובדים, לקלוט עובדים זרים ולהעסיק אותם ולדעת שאנחנו מתבססים על עובדים זרים, ואלה העובדים לא יהיו בלתם כרגע בשלב הזה, וזה לא נראה באופק. אנחנו מחפשים פתרונות יצירתיים, כמו למשל הכשרה של עובדים ישראלים לענף. יש עכשיו, בימים האלה, יש פרויקט של הכשרה של 1,800 עובדים ישראלים לענף הבנייה, בענפים ותחומים שונים, שהם יצאו אחרי חודש וחצי של הכשרה, הם יצאו לחברות הבנייה, אבל מה זה 1,800 עובדים? זה טיפה בים. כי אני מזכיר לך, ואתה ודאי זוכר, בענף הבנייה היו מעל 100,000 עובדים, זרים ופלסטינאים יחד, וכיום יש סך הכל 37,000 עובדים זרים, וזהו, על זה הענף מתבסס, ועובדים ישראלים, מעט עובדים ישראלים.
אבל זה... כן, זה מצב שהוא בלתי נסבל, רק לדמיין זה ששליש מכוח האדם שלך רק שליש מכוח האדם נותן תפוקה, וגם הוא תחת סיטואציה לא פשוטה. אני רוצה שאתה, שיש מנכ״ל ארגון הקבלנים בשרון שומרון, כבר כמה שנים, שנים ארוכות, נכון?
כבר קרוב
ל-20 שנה. יש לך ממשקי עבודה מאוד צמודים עם רשויות מקומיות, מגפי הנדסה, מה בעצם קורה פה? בוא תספר קצת על הדרכי התקשרות, ועוד מעט תשאל אותך גם שאלה על אירוע שהיה השבוע.
תראה, הרשויות המקומיות, כמו כולנו, נפגעו גם מאז 7 באוקטובר, בביתים שונים, בדרך ובאמצע, בינואר השנה, כפי שכולנו זוכרים, היו הבחירות לרשויות המקומיות שדחו אותם מספר פעמים. בסופו של דבר התקיימו הבחירות, ועד הבחירות הקפיאו את כל פעילות הוועדות. אחרי הבחירות היה צריך תקופת הסתגלות והקמה של קואליציה וקביעת בעלי תפקידים, אז עדיין עקבו את הוועדות. נכון להיום הוועדות מתחילות לחזור לעבוד, אבל לא בקצב שאנחנו רוצים. יש הרבה תיקים שמתתברים,
הרשויות מנסות לעשות הכל, אבל השבוע היה דרמה. אני יודע שברעננה למשל, עד שבוע לפני הבחירות היו ועדות מקומיות, וחודש אחרי הבחירות כבר חזרה ועדה מקומית לעבוד, גם בהוד השרון היא לא עצרה כמעט, גם בהרצליה היא לא עצרה כמעט. בכפר סבא היה שבוע אירוע קיצון, שבהם בו ראש העיר ביקש לפטר את מהנדסת העיר. יש לך מה להגיד בנושא הזה, עמדה, או איך העבודה הייתה, או...
אנחנו, כארגון הקבלנים, ארגון מקצועי, אנחנו לא נכנסים לנושאים פוליטיים, בוודאי ובוודאי לא מתערבים בשיקולים של, של, של העירייה, של ראש העיר, או בעלי תפקידים ברשויות, אנחנו ממש לא נכנסים לתחומים האלה. אנחנו עוסקים רק בהיבטים המקצועיים, אבל בהיבטים המקצועיים אני יכול להגיד לך, ושוב, בחלק המקצועי שעליו אני אמון, אני רוצה לומר לך שמהנדסת העיר כפר סבא, שבה דנו השבוע, ועליה אתה בוודאי, אליה אתה מכוון, שיתוף הפעולה שלה הוא מצוין, היא עושה עבודה מקצועית טובה מאוד, היא בהחלט מציבה בפנינו קשיים ואתגרים, אבל הם כאלה שאנחנו מבינים אותם ואנחנו מקבלים אותם, כי אנחנו יודעים שהיא עושה לטובת העיר ורוצה לעשות הכל כדי שבאמת שהעיר תתפתח, ולא לייצר תוכנית לשנה שנתיים של הקדנציה ולאחר מכן לא אכפת למה יקרה, אלא היא לא ראה את הדברים בטווח ארוך. דלתה פתוחה, שיתוף פעולה מצוין, אנחנו מוצאים אוזן קשבת אצלה, ושוב אני לא נכנס לשיקולים של ראש העיר או של המועצה, אנחנו לא שם בכלל, רק אני אומר כמה דברים לשבחה, ו אם זה ישפיע במידה כזו או אחרת, אני אשמח. בסך הכל, לכולנו יש אותו אינטרס, גם לנו כארגון הקבלנים, גם לרשות, לקדם את העיר ולפתח אותה. וזאת המטרה, זאת המטרה. וכשמהנדסת עיר, או מהנדס עיר מתחלף באשר הוא בכל רשות שהיא, זה עותר את העיר. זה גורם איזשהו עיכוב, ופשוט...
ואתם עיכובים לא חסרים בתקופה הקשה הזאת.
בוודאי, להוסיף עוד על כל העיכובים שהם מילא קיימים, להוסיף גם את העניין הזה, וזה יקשה. ושוב, אני מקווה מאוד שהמשבר הזה גם ייפטר, ונציאות רצון כולם, ושנמשיך לעבוד ביחד. אבל שוב, אנחנו לא נכנסים לשיקולים, ככל שיחליט, תחליט הרשות וראש העיר, אנחנו נעבוד עם כל מי שיוחלט, גם ברשויות האחרות, ונעשה את הכל על בסיס מקצועי בלבד.
ויקטור קנפי, מנכ״ל ארגון הקבלנים שרון שמעון, תודה רבה על השיחה הזאת, ובוא נקווה שבשיחה הבאה שלנו אנחנו כבר יהיה לנו רוחות של שינוי, גם בתחום הבאת העובדים הזרים, גם בתחום פתרונות, וגם שיבוא כזה שקט על המדינה השסועה שלנו. תודה רבה ויקטור.
נקווה מאוד ונתפלל לחשובם של החטופים, ובאמת שהמשבר הזה יסתיים גם בבית הבנייה וגם למדינת ישראל בכלל. תודה דודי.
אמן, תודה רבה ויקטור, להתראות.
להיות לך מגדלור הרב
שלום למגדלו באפלה הכלכלית, אינבר.
שלום, אני אוהבת את השיר הזה שהוא יהיה של הפינה שלי.
תקשיבי, לא יכולנו לבחור שיר יותר טוב, הבחירה המוזיקלית שלך הייתה מצוינת.
לא, זה שיר מעולה, אני אוהבת אותו.
שיר מעולה ומיקה קרני מעולה, וגם העצות שלך אני מקווה שהן מעולות, אבל אני קצת כועס עלייך.
אתה כועס עליי?
כן.
למה?
את משביתה צמחות.
למה?
כי ככה, כי אנחנו רוצים לבלות, ליהנות, לבזבז כסף, ואת אומרת, לא, 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 אל תבזבזו את מה שאין לכם.
לא, זה לא נכון, זה לא מה שאני אומרת, ממש
אוקיי.
לא.
אז יאללה, תאתגרי אותי.
אני אומרת שתעשה כל מה שאתה רוצה, יש רק חוק אחד, תצל מה שאתה רוצה. יש רק חוק אחד, שתחיה מהכסף שלך, לא לחשבון הלוואות ומינוסים, ושבסוף החודש, הכנסות יהיו גבוהות מהוצאות, אבל... תעשה
בפנים
מה שאתה רוצה.
רגע, שנייה, אני צריך לקחת טיפרון ודעי עבודה שום, שהכנסות יהיו גבוהות מהוצאות, כן, לחיות.
תדעו לך שאצלי בתוכנית ליווי, אני נגד התקמצנות, אני נגד זה שלא יקנו ויבלו ויוכלו וילכו למסעדות וייסו לחול, הכל מותר, רק הבעיה שלי לא זה, הבעיה שלי שאנשים חיים על האם, תחיו על היש, זה הכל.
אבל אנחנו עכשיו נמצאים בקיץ.
כן.
הילדים שלי אומנם גדולים, אבל רואים לילדים קטנים קייטנות, ואחר כך נגמרות הקייטנות כן. בשלב, ורוצים לצאת לחופשה, וכבר מציינו את הארץ, גם אין כוח הארץ לצאת אל אלטייל. הצפון לא קיים, הדרום המוז מפונים, נשארנו נסיעה לקפריסין, ואז אני פותח את המחירי כרטיסי טיסה לקפריסין, והם יקרים מאוד. ואז אני רואה פרסומת שקופץ לי בטלפון, הנה, הלוואה, כאן זה עכשיו, בחמש דקות, קיבלת 30, 40, 50, 200 אלף שקל בריבית אטרקטיבית. אני מת על המילים ריבית אטרקטיבית.
כן.
מה יש לך להגיד על הריבית האטרקטיבית ועל ההלוואה, שהיא כולה לוקחתי לקפריסין לשבוע?
זה תמיד מצחיק אותי, איך אנשים, זה מפתיע אותם, יולי-אוגוסט. איך מפתיע, איך תמיד כל שנה זה מפתיע אותם שיש יולי-אוגוסט וצריך להתכונן לקייטנות, ולחופשה בחול, ולכל ההוצאות של הקיץ, כאילו זה הפתעה. והאמת היא, לעשות ברמת העיקרון זה לתכנן את זה מספטמבר, זאת אומרת, צריך לתכנן כבר מראש השנה את הקיץ הבא. ואני נגד, הפרסומות האלה מוציאות אותי מדעתי, כי זה למכור לציבור אשליה, ואני גם שומעת כמוך את כל הפרסומות האלה, שלא נגיד את השמות של כל הבנקים וכל חברות האשראי, שאומרים, מה בעיה בקלות? בואו תעברו את התקופה בקלות. בעצם קחו הלוואה, כאילו, אבל בעצם מה שהם לא אומרים, להחזיר, וזה גם מאוד מאוד יקר, וזה גם מקשה על התזרים המשפחתי.
גם אם ההלוואה תהיה באפס, גם לקחתי את זורך עניין 20 אלף שקל ב-20 תשלומים, והבנק היה נדיב ולא לקח לי ריבית, עדיין אני צריך לשלם כל חודש 1,000 שקל מעבר למה שתכננתי.
נכון. עכשיו אני רוצה, אתה יודע מה, גם תחשוב על זה, שבדיוק מה אתה אומר, בדרך כלל זה לא 20 תשלומים, בדרך כלל זה יהיה 60 תשלומים, או כאילו 3 שנים, 5 שנים, 7 שנים, כולה חודשיים, כולה חודשיים שתשלם אותם עכשיו 5 שנים, זה מטורף. ומה אתה עושה בחודש הבא, ומה אתה עושה בספטמבר, ומה אתה עושה בסוכות, ומה אתה עושה בחודשים הבאים, זאת אומרת, צריך... ואחד הבעיות הכי גדולות זה שההחזר החודשי הזה, זה מה שיוצר את הבעיה למשפחות, זה מה שאנשים לא מבינים. כי אם אתה, רוב המשפחות חיות על אשראי, ואם אתה תיקח עכשיו את ההחזרי הלוואות האלה, אני לא מדברת על משכנתא, בסדר? משכנתא זה בסדר, כי בלי משכנתא לא היינו יכולים לקנות דירה, וזה בעצם מחליף שכירות. אבל זה מבט על הלוואות צריכה. אם אתה תיקח כרגע מ-90% מהמשפחות שהן בבעיה, תיקח מהן את ההלוואות, הן מסתדרות מצוין. הן מסתדרות מעולה. אבל הבעיה שהן יצרו לעצמם מחנק אשראי, בגלל שכל פעם שהן רוצים...
למה הן... אוקיי, אני מבין את האינטרס של חברות האשראי למכור כסף. הן קונות אותו בזול, מוכרות אותו ביוקר, מרוויחות על המרווח.
הן קונות שקורות כסף, זה
אבא. נכון, קונות ומוכרות כסף, אבל למה בעצם אין פה איזה מהלך לעידוד מודעות צרכנית, או אפילו מגבלה רגולטורית של הלוואות חוץ-בנקאיות, או שזה בלתי אפשרי לעשות את זה?
חוץ-בנקאיות?
כן, כל ההלוואות של האשראי. איך
אתה יודע שטרור סטרום, שהוא היה מפקח על הגבלים, אפילו הוא רצה לעודד את ההלוואות החוץ-בנקאיות, שהוא אסף, בגלל שרוב ההלוואות נמצאות בבנק פועלים ובבנק לאומי, שהם שני הבנקים הגדולים במדינה, אז הוא אפילו עושה מהלכים הפוכים, הוא עושה מהלכים כדי שהציבור כן ייקח הלוואות מהחוץ-בנקאי.
כן, כאילו ליצור תחרות, אבל בפועל ייצור פה עוד הרבה תחרות. אף אחד לא מתחרה פה בעצם, כולם אומרים לעצמם, בקריצת עין, בואו נשמור על ריביות גבוהות ונרוויח.
ואני חושבת שאנשים לא מבינים כמה שהאשראי עולה להם כסף, כמה שלקחת הלוואה, ואני אני, אני באמת מזמינה, אני באמת מזמינה את מי ששומע את התוכנית לעשות שתי פעולות. אחד, תיכנסו בקשה לחשבון הבנק שלכם, תלכו לראשון ליולי, ותראו כמה ריבית שילמתם על המינוס. אז תלכו, ותכפילו את מה ששילמתם, שילמתם 300, 400, 600, לא יודעת כל אחד כמה ששילמת, תכפילו את זה ב-4. ועכשיו תגיד לי, דודי, אם אני שילמתי 300 שקל כפול, או 400 שקל כפול ל-4, 1,200, 1,600, 2,000 שקל בשנה, משפחה אין לה מה לעשות עם זה? הנה, חופשה משפחתית בחול בלי... מת.
זה רק על המינוס.
זה רק על המינוס, זה דבר ראשון. דבר שני, כל מי שיש לו הלוואה, בבקשה, תיכנסו עכשיו, תרשמו מחשבון הלוואות בגוגל. תיכנסו, תרשמו לכם את ההלוואה שקיימת היום, תרשמו באיזה ריבית היא, אתם יכולים כמובן, אתם תראו את כל הפרטים שאני אומרת, תיכנסו לחשבון הבנק שלכם, תחפשו הלוואות, אתם תראו שם את הכל. תיקחו את מה שכתוב שם, את ההלוואה, כמה נשאר לפירעון, את הריבית, ומתי התאריך סיום, ותיכנסו ותראו כמה עולה לכם, ואתם תראו עשרות אלפי שקלים. עשרות אלפי שקלים, תבינו את זה, תבינו את המחיר שאתם משלמים על שאתם חיים על האם. אבל אני, קודם כל, אחרי שהבנו את זה, אני ברשותך, אני כן רוצה להגיד מה אפשר לעשות, בסדר? אני לא רוצה רק לדכא, אני רוצה להגיד שיש תקווה.
אז מה התקווה?
והתקווה זה באמת שתעבדו עם תקציב. תשבו, ותקציב זה בעצם תכנון, בסדר? לא להיבהל, תקציב אומרים, טוב, היא הולכת לקמצן אותי, הנה, גם אתה התחלת עם זה. לא, אני לא הולכת לקמצן, אני רוצה שתכנן, אז אתם הולכים להוציא, תעשו תפעול, מה הולך להוציא, כמה הולך להוציא, מתי הולך להוציא, תתכננו את זה מראש, שלא יהיו לכם הפתעות, שזה לא יפתיע אתכם. תחליטו מראש, מה אתם משלמים ביולי, מה אתם משלמים באוגוסט, מה אתם משלמים בספטמבר. אולי חלק תעבירו לאוקטובר, תתכננו את זה אבל. ואז זה לא מפתיע. תראו כמה הכנסות יש לכם, תראו כמה הוצאות יש לכם, תראו כמה כסף פנוי יש לכם, תחליטו על מה אתם מוציאים אותו. תתכוננו לתקופה הזאת מראש.
ענבר, כמו תמיד, נעמת לנו ונתנו את זאת מעילות. מה שאת אומרת, תחיו בהתאם למה שיש לכם, אל תבזבזו כסף על לקנות כסף. תבזבזו, נכון. תשקיעו את הכסף.
זה עולה לכם הרבה מאוד, ואני בטוחה שיש לכם מה לעשות עם הכסף הזה, ויכולתם להשקיע את זה בצמיחה שלכם, במשפחה שלכם, בחלומות שלכם, במטרות שלכם.
יש לי שאלה אלייך.
כן.
אם היית מתחילה להכניס חינוך פיננסי כמקצוע חובה, באיזה גיל היית מכניסה אותו? באיזה גיל היית מכניסה אותו?
אפילו גן.
אוקיי. להבין מה זה כסף ואיך אפשר...
לא, אתה יודע מה זה כסף? אתה יודע איך אפשר לעשות חינוך פיננסי בגילאים הצעירים? פשוט ללמד דחיית סיפוקים וסדר עדיפויות.
זה כבר נושא לשיחה אחר, כי דחיית סיפוקים זה בדיוק מנוגד לכל התרבות צריכה שאנחנו חיים.
אבל זה בעצם, זה יושב, אבל אנחנו נדבר בפעם הבאה.
אוקיי, אז מיקה קרני גם
מעולה,
מיקה קרני תחכה לכם שבוע הבא, תודה רבה אמבר,
ביי
ביי.
כיצד להסתדר בחוץ, תמיד עמד בצד, לא ידע לרוץ, כל מה שהוא הציע לשחר שהפציע היה רק את הדרך, והוא יצא לנדון, שינה את הזהות, ידעו שהוא כזה, זו לא הייתה טעות, כי הוא זה וזה, כל מה שהוא הציע לשחר שהפציע היה רק את הדרך, והוא יצא לנדון.
שלום לפלורה מיאלי, מה שלומך פלורה?
שלום, תודה.
מזל טוב.
תודה.
נפתח הקאנטרי מחדש, כמה שנים חיכית לזה?
תלוי אחרי מאיזה נקודת מוצא אנחנו שואלים את השאלה.
אוקיי, בואי תספרי את נקודת המוצא שלך.
שנים רבות אנחנו חיכינו שיהיה שיפוץ. דרשנו, ביקשנו, פנינו. עד שבסופו של דבר... נענה לקריאותינו מנכ״ל העירייה הקודם אהוד לזר ופדלון, החליטו לשפץ את הקאנטרי, לקחת את העניין תחת חסות העירייה, ושנה וחצי משופץ.
אני חושב שהם לא הבינו את עומק הבור, נקרא איזה בור, כי באמת היה שם בורות והכל. הקאנטרי הפך להיות בסוף ימיו ולפני השיפוץ כבר מתקן שהוא אפשר להגיד אפילו מסוכן ל... לאדם, מקום מפואר ומאחד ממתקני הקאנטרי הבולטים והמטופחים בארץ, הפך להיות מבנה רעוע, נכון?
נכון. Okay. מלכתחילה הוא נבנה במהירות, כי בזמנו אלי לנדו רצה שיהיה להרצליה קאנטרי, והוא בנה את זה מהר, הוא אמר תוך שנה יהיה להרצליה קאנטרי, והוא בנה תוך שנה, אכן, אבל הוא בנה בלי... תוכניות טובות ואישורים למיניהם, כל מיני, על הכל דילגו בזמנו.
ואתם הרגשתם ירידה ב...
מה?
אתם הרגשתם שם ירידה באיכות המתקנים, ירידה באיכות השירות, מה?
כל השנים, במשך כל השנים, לא היו שיפוצים מסיביים. ובזמנו היה מדובר שיבנו מתקנים חדשים ומחודשים, אבל לא, זה לא נעשה. אלי לנדאו בזמנו כבר לא היה ראש עיר, וזה עבר ידיים, ושום דבר לא נעשה בעניין.
ואז הגעתי למצב שבעצם אי אפשר לתפקד, הבריכות היו סגורות, נכון? חדרי
כן, אחרונה. לאט לאט סגרו לנו מתקנים, כי הם חדלו מלפעול, המים לא עבדו כמו שצריך, הבריכה האולימפית התחילה לנזול, הסטודיו לא היה תקין, והכל הלך וקרס לתוך עצמו.
אוקיי, אז בעצם שיפצו והשבוע נפתח הקאנטרי, מה בעצם פתחו? לא פתחו הכל.
פתחו חדר כושר, חדר סטודיו, ועוד חצי חדר סטודיו. זה לא מספיק, כי צריך עוד חדרי סטודיו. השתמשו במתקנים הקיימים, שהם תקינים ואפשר להשתמש בהם, ושיפצו את החיצ'ו, יותר נכון, את הבריכות של הילדים החיצוניות, והבריכה האולימפית התחילו איתה קצת יותר מאוחר, והיא תסתיים גם יותר מאוחר. Okay. היא לא הסתיימה עדיין, אבל זה מה שיש בינתיים בקאנטרי, ויש מתקני משחקים לילדים.
ומה עשית במשך שנה וחצי אלו? איפה התאמנת?
חיפשתי את עצמי במקומות אחרים.
ומצאת? כי
בהרצליה... היום אני באייקון, זה מקום שנותן חלק מהמענים במקום הספורטיבי.
אוקיי, אבל יש גם ביקורת קצת על החזרה, המחירים הבנתי, הם כבר לא...
כן, יקר מאוד, יקר מאוד. אנשים עושים מינויים, כנראה זה נותן להם פתרונות לילדים לחופש הגדול. אבל המחירים יקרים מאוד, בהשוואה גם לרעננה, רמת השרון, מאוד יקר.
ופניתם לעירייה עם הבעיה הזאת של המחיר?
פנינו לעירייה, קיבלנו תשובה שייבדק, עופר לוויאן אמר לי שזה ייבדק. הורידו קצת במחיר בכמה עשרות שקלים, במחיר היומי לא הורידו אלא במנוי, אבל זה לא מספיק. זה ממש לא מספיק, בטח לוותיקים שבינינו שנשארו מינויים כל השנים האלה למרות הכל, והוותיקים לא חוזרים, הוותיקים לא עשו מינויים, אין להם למה לחזור גם כן. הסטודיו עוד לא ממש עובד, בריכה אולימפית שהם צריכים בשביל הקיום היומיומי שלהם לא קיימת, אז הם בינתיים הקפיאו את המצב כמו שהוא, הרובם התפזרו.
כרגע הם בריכה צפויה בכלל? בחוץ אין בריכה?
יש בריכה חיצונית שהיא תפעל, היא תפעל בעיקר לילדים, כי לשחיינים לא ייתנו להם לשחות במקום הזה, רק בשעות הבוקר המוקדמות עד שהילדים מגיעים.
הבנתי.
אבל אנשים שרוצים לשחות לבריאות הפיזית והנפשית שלהם, אין פתרון.
הפחות משהו זז, ויש קאנטרי משופץ והבריכה האולימפית גם לקראת שיפוצים, ואני מקווה שגם לבעיית המחירים יהיה פתרון.
נקווה שיורידו את המחירים, כי תושבי הרצליה נודדים לרעננה, רובם נמצאים ברעננה.
מותר לשאול בת כמה את, פלורה?
אני 66.
66, ופעילות גופנית זה חלק חשוב בחיים שלך?
זה חלק מאוד חשוב בחיים שלי, מאוד חשוב. זה יומיומי.
אז זה מה שאמרו, נפש בריאה בגוף בריא, או גוף בריא בנפש בריאה, ואת מקיימת את שניהם.
כן, בהחלט. תדלת.
טוב, פלורה מיאלי, אז קודם כל ברכות על הקאנטרי, ואני מקווה שתמשיכי ככה בבריאות טובה ובכושר גופני טוב, שבמהרה בימינו כל מתקני הקאנטרי יפעלו. תודה רבה לך על השיחה.
תודה לך על השיחה, ונשמח אם תהיה אוזן קשבת מהעירייה, ואכן יורידו במחירים, בפנויים. התושבים הוותיקים, למינויים הוותיקים, okay. בעיקר למינויים הוותיקים ששמרו אמונים לקאנטרי בהרצליה.
אז אנחנו נפנה את זה, וטוב, לכבוד הסיום, נשים גם את השיר קרן שמש של בני אבא רבי, שייתן לנו קצת אור. תודה, פלורה.
נהדר.
להתראות, ביי.
תודה לך.
אל תלכי, קרן שמש, לא נגמר. למה את מסתתת עננים בכל מקום? אל תבכי כמו הגשם, לא חבל על הדמעות? יד חמה מבקשת לחבק אותך שעות. עושים שירים שאת אוהבת, אתן לך יום לרגע. אני נגנב שאת צוחקת ככה אליי. תגידי מה את מבקשת, שלא יהיה לי
את אומרת ניפגש עם אור ראשון עושים שירים שאת אוהבת
תגידי מה בקשת, שלא יהיה לי שום תירוץ, שיהיה לנו כולנו סוף שבוע נפלא, מלא ביטחון, שלווה, בשורות טובות, סיום מלחמה הנוראית הזאת, חזרת הפליטים צפונה ודרומה לחזרת השבועים והנהדרים והשבועיות והנהדרות. יאללה, בואו נסיים בשיר אופטימי, סיגליות, תודה רבה לכם, להתראות.
היא התחתנה והיא מאושרת למרות שבעלה היה מרשת ותרת כל הזמן מצוברח קבוע והוא אפילו לא אומר מדוע שלוש שנים שהיא מקבלת מגבר זן תחת דלת מכתבי שירה אליה מאירים את אלוניה מי זה כותב לך ילדון את גלי מי שולח זה פרחים סגור כשהאביב פורח מבת שני בכל נובמבר ברכה בלי שם או רמז שולח לך סיגליות בזר קשור בסרט לילות שלמים שהיא לא נרדמת
רדיו סול סיואייר, הרדיו של ישראל. שלושים שניות על רדיו סול. רדיו סול היא תחנת הרדיו האינטרנטית הגדולה בארץ, המשדרת 24 שעות ביממה, מונה 36 שדרנים, ועוברת בשם הוויזואלי. רדיו סול משדר במגוון סגנונות מוזיקה, מגוון גדול של תוכניות, אקטואליה, תרבות, הופעות לייב ואופן, מיסטיקה ודרך חיים, יהדות וסקירת אירועים הישר מהשטח. ניתן להאזין לרדיו סול באפליקציית רדיו סול ישראל או באתר האינטרנט radiosol.co.il.